שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו הגענו בשעה טובה אל הפרק השישי. איזו התקדמות, משהו מדהים. כפי שאמרנו, עד סיומו של הפרק החמישי, בעצם זאת יחידה אחת. כלומר, היסודות של תורת המוסר, חוכמת הטוב והרע. על מנת שתורת המוסר תהיה אפשרית, אז יש צורך בבירורים מסוימים, בסיסיים, כגון האחדות של הנפש בפרק שני ובפרק ראשון, החירות של הנפש בפרק שני, קריטריון הטוב והרע בפרק שלישי, עבודה מעשית בפרק רביעי של תיקון המידות, ובפרק חמישי מטרת החיים והדרך להגיע אליה. זהו, זה פחות או יותר מבנה אחד. מכאן ואילך אנחנו עסוקים בסוגיות נספחות, שהן אומנם חשובות, אך לא הכרחיות לשם ביסוס דרכי החיים. כלומר, אם ספר שמונה פרקים היה נעצר בפרק החמישי, זה גם היה טוב, חוץ מבעיה אחת, שאז אי אפשר היה לקרוא לו שמונה פרקים. אבל חוץ מזה הכל בסדר. במה עסוקים פרקים שישי, שביעי, שמיני? פרק שישי עסוק ביצר הרע, שביעי במדרגות ההשגה, שמיני בבחירה החופשית. זהו. סוגיות חשובות, לא? הפרק שלנו, מכן, פרק שישי שעוסק בבירור מהות היצר הרע, זה חשוב. כן, בואו נראה את הכותרת. בהפרש אשר בין החסיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו. כן, מדובר על שני סוגי אנשים שאנחנו רוצים להפריד ביניהם. עכשיו, הפרק הזה הוא חשוב בגלל שיש באדם יצר הרע, וזה מוליד בקרב הרבה אנשים רגשות אשמה. אני מרגיש אשם בגלל שיש לי יצר הרע. והשאלה האם ההרגשה הזאת, התחושה הזאת, היא מוצדקת או לא? כי אם היא מוצדקת, אפשר לומר שהחיים שלנו הם גיהינם ממש. יש בנו יצר הרע, ואנחנו אשמים. זה משהו נורא. כן? השאלה האם זה לגיטימי או לא לגיטימי. למשל, אדם נמצא בתפילה של תענית של יום הכיפורים, בתפילת הנעילה. לא, רגע נשגב וחשוב. אבל הוא מריח מהמטבח הסמוך מאכלים של מוצאי הצום, חבל על הזמן. והוא מרגיש אשם. מדוע? כי הרי זה תענית. ויש לו תאווה למאכל ביום תענית. האם זה בסדר או זה לא בסדר? הנה, זה דוגמה. זה שאלה שצריכה לשאל. או אדם נאמר לו בתורה שאסור לגלות עריות, ויש לו תשוקה לעריות. האם הוא בסדר או שלא בסדר? שאלה שמטרידה 95% מבני אדם, כי 95% מבני אדם יש להם, ברוך השם, יצרה דעריות. אז האם זה בסדר? זה לא בסדר. איך לחלקל את הדבר הזה? עכשיו, איפה מבררים דברים כאלה? אנחנו זקוקים בשביל זה למקורות. מה יכולים להיות המקורות? המקורות יכולים להיות שלושה. זה יכול להיות אצל הנביאים. אולי יש לנביאים מה לומר על זה, בתנ"ך. יכול להיות אצל חז"ל, חכמי ישראל. יכול להיות אצל הפילוסופים, שגם הם חשבו על הדברים האלה. בסדר? זה שלושת המקורות. באמת הרמב״ם ידון בעמדה של כל אחד משלושת המקורות, מה הם אומרים. כן, בבקשה. למה הוא מביא? למה הוא מביא אותם פה? כי הם יעזרו לנו. זה כמו שתשאל את עצמך, מה אני צריך לעשות כדי לחבס בגד? תשובה, תיקח מכונת כביסה. כן? ותשאל אותי, מדוע הבאת מכונת כביסה? תשובה, כי רציתי לחבס בגד. אמרנו שהמקורות שיכולים לעזור לנו בבירור השאלה של מהות היצר הרע והאשמה של האדם, הם המקורות האלה, נכון? אז למה שהוא לא יביא אותם? למה הוא הביא את זה? הרי אמרנו שהרי שזה לא הכרחי. נכון, תשובה, זה לא הכרחי, אבל זה חשוב. כי זה ספר שמדבר על תורת המוסר, וזה שייך לתורת המוסר. הרי אומרים לי, מה זה המוסר? חוכמת הטוב והרע. אומרים לי, תעשה את הטוב, אל תעשה את הרע. יותר מזה, צריך שיהיו לך מידות טובות ולא מידות רעות. ואז מלא השאלה היא מטרידה מאוד. האם היצר הרע שלי זו מידה רעה בנפש או לא? איך לשפוט את עצמי? נו, זה לא חשוב? חשוב מאוד. טוב, אז אם כך, אנחנו יכולים עכשיו לגשת אל הטקסט. אמרו הפילוסופים. מי זה? במקרה הזה זה אריסטו. שהמושל בנפשו, אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, הוא עושה אותם והוא מתאווה לפעולות הרעות, ונחשף עליהם, ויכבוש את יצרו, ויחלוק עליו בפעולותיו, על מה שיעירוהו אליו, כוחותיו ותאוותו ותכונת נפשו, ויעשה הטובות, והוא מצטער בעשייתם, וניזוק. אבל יחסיד הוא שנמשר בפעולתו, אחר מה שתאירהו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות, והוא מתאווה ונחשף עליהן. טוב, העברית קצת היא עברית מצ'וקמקת מימי הביניים, אז נסביר את זה בעברית פשוטה של ימינו. יש שני סוגי אנשים שעושים טוב ולא עושים רע. איך קוראים לאדם שעושה את הטוב ולא עושה את הרע? צדיק. צדיק. זה הגדרה של צדיק, נכון? צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. עכשיו, אם כן, אנחנו מדברים פה על שני סוגי צדיקים. כן? לא מדובר על אדם שעושה את הרע. מי שעושה את הרע, מה הגדרה שלו? רשע. אנחנו לא מדברים על רשע, אנחנו מדברים על מי שעושה את הטוב, כלומר צדיק. אבל יש שני אופני חוויה, איך הוא חווה את העובדה שהוא צדיק. יש אחד שזה קשה לו, והשני שזה קל לו. כן? אחד קשה לו, הוא היה מאוד רוצה לעשות עבירות, אבל הוא מתגבר, הוא לא עושה עבירות. לעומת זה יש אחד אחר, אין לו מלחמה, הוא רוצה לעשות את הטוב, הוא לא רוצה לעשות את הרע. כן? יש לו חשק טבעי אל הטוב. הראשון אנחנו קוראים לו כובש, והשני אנחנו קוראים לו ישר. כן? זה המינוח המקצר, המקוצר של זה. יש כובש וישר. או אם תרצו, יש כובש יצרו ומושל בנפשו, זה הביטוי הארוך, והישר אנחנו קוראים לו החסיד המעולה. בסדר? עכשיו זה ברור? שני סוגי צדיקים. בואו נקרא את זה עוד פעם. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, זאת אומרת, זה הגדרה, מה זה מושל בנפשו, או כובש. הוא עושה אותם והוא מתאווה לפעולות הרעות, ונחשף עליהן, ויכבוש את יצרו, ויחלוק עליו בפעולותיו, על מה שיראו אליו כוחותיו ותאוותו ותכונת נפשו, ויעשה הטובות, והוא מצטער בעשייתם. זאת אומרת, יש לו צער, קשה לו, וניזוק, יש לו נזק כתוצאה מהצורך שלו להתגבר. אבל הוא עושה את הטוב, לא עושה את הרע. אבל לחסיד, חסיד או מה שקראתי לו בשם ישר, הוא שנמשך בפעולתו אחר מה שתאירהו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות, והוא מתאווה ונחשף עליהן. עכשיו נשאלת השאלה, מי מעולה יותר ומי פחות? ברור ששניהם צדיקים, כל הכבוד להם, הם אינם רשעים, אבל מי יותר טוב? ובהסכמה מן הפילוסופים. עכשיו, על זה אמרו כל הפילוסופים, שהחסיד יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. למה? אני עוד לא יודע. מדוע? למדוע אני עוד לא יודע? כי עוד לא קראתי. כשאני אקרא, ייתכן שאני אדע. כי אני רק לומד מה שכתוב. אני, כידוע לך, צר אופקים. כן, מה? המושל בנפשו ניזוק, הכוונה שזה יוצר אצלו מאבק. וכל אדם שעובר מאבק, יש לו שריטות מזה. בסדר? יכול להיות שזה גם משפר אותו, אבל הוא שילם על זה מחיר. יאללה, שילם על זה מחיר. למשל, אדם היה מוכן כדי להציל את חברו, להיפצע. אז זה דבר גדול. הוא הציל את חברו, אבל הוא נפצע. זאת עובדה. בסדר? אז זאת אומרת, אז הפילוסופים סוברים שהמושל בנפשו הוא עדיף על הכובש את יצרו. למשל, באים אל אדם, הוא אומר, אני, אם הייתי יכול לרצוח אותו, הייתי רוצח אותו. אבל אני מתגבר. כתוב בתורה לא תרצח, אז אני לא רוצח. אבל תאמין לי, לפעמים זה בא לי. כן? השין אומר, לא, לרצוח לא מדבר אליי. כן? נפקה לרצוח, לא, ממש לא. אז אומרים הפילוסופים, אותו אחד שאין לו מאבק פנימי, הוא נעלה יותר ממי שיש לו מאבק. ממי שיש לו מאבק. אבל אמרו, שהמושל בנפשו, כחסיד בעניינים רבים, ומעלתו למטה ממנו בהכרח. למה? הנה, הרמב״ם ייתן לנו את התשובה. להיותו מתאווה לפועל הרע, ואף על פי שאינו עושה אותו, מפני שתשוקתו לרע היא תכונה רעה בנפש. כלומר, זה תכונה רע, זה שמתחשק לך לרצוח את חברך, זה תכונה רע. ולכן, נכון, התגברת, אבל חבל, חבל, יכולת להיות גם בלי המאבק הזה. עד כאן מובן? זאת דעתם של הפילוסופים. עכשיו, מה עם הדעה של הנביאים? האם הנביאים מסכימים עם הפילוסופים? התשובה היא, כן, הם מסכימים. וכבר אמר שלמה המלך עליו השלום כיוצא בזה. נפש רשע עיוותה רע. כלומר, זה נפש רשע. זה לא שהוא רשע, חס וחלילה, אבל יש לו נפש רשע. ואמר, בשמחה, יש כאלה שמסבירים שזה המשמעות של צדיק ורע לו. צדיק, אבל רע לו מזה שהוא צדיק. ואמר, בשמחת החסיד במעשה הטוב, ויצער מי שאינו צדיק בעשייתה, זה המאמר, שמחה לצדיק עשות משפט, ומחיתה לפועלי אבן. זהו הנראה מדברי הנביאים, נאות למה שזכרו הפילוסופים. מי זה הנביאים פה במקרה הזה? שלמה המלך, יפה. כן, שלמה מן הנביאים, דבריו נכתבו בתנ"ך, אז זאת אומרת שהוא מבטא בזה את העמדה התנ"כית הקלאסית. השאלה איפה לשים אותו. כן? אבל הרמב״ם סבור ששלמה מן הנביאים, הוא אומר את זה במפורש גם בפרק השביעי. וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה העניין, כן? אמרנו הרי שיש לנו שלושה מקורות. יש לנו הפילוסופים, הנביאים וחז"ל. אנחנו מצפים שתהיה הסכמה בין מי למי, לפחות בין חז"ל לבין הנביאים. כלומר, אם הייתה מחלוקת בין הנביאים לבין הפילוסופים, לא היינו מתפלאים. הם לא חייבים, לא מחויבים לאותם המקורות, לאותו ההיגיון. אבל מה נעשה שדווקא הם הסכימו? הנביאים והפילוסופים הסכימו. וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה העניין, נמצא להם הפוך. שהמתאווה לעבירות ונחשף עליהן, הוא יותר חשוב. ויותר שלם מאשר לא יתאווה עליהם ולא יצטער בהנחתם. עד שאמרו שכל אשר יהיה אדם יותר חשוב ויותר שלם, תהיה תשוקתו לעבירות ויצטערו בהנחתן יותר גדול. ויהיו בזה דברים ואמרו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה זה יצרו? יצרו לעבירה. ספרים על רבא. רבא אחד מגדולי האמוראים. ראה בחור ובחורה הולכים לכיוון היער. הם הולכים לחתו, אני אתפוס אותם. הלך, שקט, שקט. ראה שהם הלכו, התיישבו מאחורי שיח, דיברו אחד עם השני, חזרו, לא עשו כלום. ואז רבא בכה. אמר, אם אני הייתי שם, הייתי נכשל. אמרו לו, אל תדאג, כל הגדול מחברו, יצרו גדול למנו. הם, זה אנשים קטנים, אין להם יצר הרע משהו. אתה, אדם גדול שלך. בומבה של יצר הרע. אז אתה בסדר. כן? אגב, רבא לא היה הולך לשם. או. לכן, באמת, הוא נשאר צדיק. זאת אומרת, רבא לא נכשל. נדוע, כי הוא לא העמיד את עצמו במצבים כאלה. אז יוצא לפי זה שחכמנו מעדיפים את מי שיש לו נטייה אל החטא, ממי שאין לו נטייה אל החטא. וזה יכול לסותר את דברי הפילוסופים ודברי הנביאים. ניסיון, הוא עמד בניסיון, יותר טוב, כן, ודאי, יותר גדול. זה, אגב, אני לא רוצה להעלות על הדעת שאולי הבחור והבחורה שמו לב שרבה עוקב. זה לא פוליטיקלי קורקט. אז לכן אני לא אעלה את האפשרות הזאת. טוב, על כל פנים, והביאו, אז זה, כן, זה המאמר הראשון. אחר כך, הרמב״ם עולה עוד מדרגה, ולא דיים זה, עד שאמרו, ששכר המושל בנפשו גדול לפי רוב צערו במושלו בנפשו, ואמרו לפום צערה אגרה. זאת אומרת שזה עוד יותר גדול להיות מושל בנפשו מאשר חסיד, שהרי לפום צערה אגרה. ויותר מזה, מדרגה שלישית עכשיו הרמב״ם נכנס פה, מה זה לפום צערה אגרה? לפי הצער השכר, כן, פשוט, אולי יש פה אנשים שלא יודעים ארמית, אז כדאי להתרגם. טוב, כן. זו, השאלה, אבל השכר לכאורה הוא פונקציה של המעלה. כן, אתה רוצה לעשות הבחנה, בין מצד אחד יש לו שכר יותר גדול, אבל המעלה שלו פחותה, אולי, כן? יכול להיות הבחנה כזאת, הרמב״ם לא עושה אותה. אחר כך הרמב״ם קופץ למדרגה שלישית. ויותר מזה, שהם ציוו, הכוונה חינכו, להיות האדם מתאווה לעבירות. והזהירו מלומר שאני בטבעי לא אתאווה לזאת העבירה, ואף על פי שלא עשרה התורה. והוא אומרם, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם, אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי הכוונה, אינני רוצה. כן? זה לא אי אפשר, זה אינני רוצה. אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערבה, אלא אפשי, אני רוצה. ומה יעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. אם כן, רבן שמעון גמליאל הולך בכיוון מאוד קיצוני, לא רק שהוא אומר שיש מעלה יותר גדולה למי שיש לו תאווה לעבירות, הוא אומר זה אפילו רצוי. אנחנו מדריכים את האדם להיות אחד כזה שיש לו נטייה לעבירות, רק שיתגבר. כן. זה לקוח מתורת כהנים, פרשת קדושים. עד כאן מובן? ומחיתה לפועלי אבן. כן, זה היה בעמוד הקודם. כלומר שזה היה אז הזמן לשאול. כן. אבל אי אפשר. נכון, זה בעיה, אבל בשיעור אנחנו מוכרחים לתת זמן לשאלות בזמן המתאים. זה לכן זה לא... כן. ולפי המובן, מפשוטי שני המאמרים בתחילת המחשבה. כלומר, ביון ראשון, הם סותרים זה את זה. עכשיו, יכול להיות שהם סותרים, יכול להיות שהם לא סותרים. הבעיה היא שמדוע הנביאים אומרים דבר אחד והחכמים אומרים דבר אחר, זה קצת קשה לקבל. ואין העניין כן, אבל שניהם אמת. שני המאמרים. האמירה של הפילוסופים והנביאים שהחסיד עדיף על הכובש, ואילו המאמר של חזל שאומר שהכובש עדיף על הישר. זה שני המאמרים, והם סותרים זה את זה לכאורה. מצד האמת, אין פה כל סתירה. הכיצד? אבל שניהם אמת, ואין מחלוקת ביניהם כלל. והוא, עכשיו, זה פה אנחנו נכנסים לשאלה גדולה. אולי שאלתם את עצמכם, מאיפה הפילוסופים לקחו את המילים, את המושגים, צדיק ורשע, טוב ורע? מה זה טוב ורע אצל הפילוסוף? התשובה היא שזה מה שמחייב המוסר הטבעי. זה מקרה מוסר טבעי. מה המוסר הטבעי אומר? אל תרצח, ממש לא יפה לרצוח. עוד דבר אומר המוסר הטבעי, אל תגנוב. אל תצער, סתם אנשים. גם, אומר המוסר הטבעי, תכבד את מי שראו לכבוד, ההורים, המורים. מה שנקרא מצוות השכליות. הם גם אומרים, הבעלי המוסר הטבעי, שצריך גם לתת צדקה, לרחם על המסכנים, לגמול חסדים. כל הדברים האלה הם שייכים למה שנקרא המוסר הטבעי. נכון? זה הטוב והרע אצל הפילוסופים. אבל בתורה יש לנו רשימה של טוב ורע מסוג אחר לגמרי. למשל, לא לאכול חזיר. זה רע. אבל הטבע לא אומר לנו שחזיר זה רע. חזיר זה בשר סך הכל. מדוע שאני לא אוכל אותו? כן? כך שאנחנו נכנסים פה לשאלה יותר, לרזולוציה יותר מדויקת שלגבי הגדרות של הטוב והרע. מסביר כאן הרמב״ם כך. והוא, שהרעות אשר הם אצל הפילוסופים רעות, אשר אמרו שמי שלא יתאווה עליהן, יותר חשוב מן המתאווה עליהן ויכבוש את יצרו מהן, הם העניינים המפורסמים אצל כל בני אדם שהם רעות. מפורסמות הכוונה מוסר הטבעי. כי שפיכות דמים, וגניבה וגזלה, ועונאה, ולהזיק למי שלא רע רע לו, ולגמול רע למיטיב לו, ולבזות אבאם, וכיוצא באלו. והן המצוות שאמרו עליהם החכמים, זיכרונם לברכה, שאילו לא נכתבו, ראויות הן להיכתב. ויקראו אותם קצת מחכמנו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים, מצוות השכליות. כלומר, מדובר במצוות שהשכל מחייב אותם. האמת היא, זה לא בדיוק שכליות, זה יותר מפורסמות. לכן הרמב״ם לא בדיוק אוהב את המינוח הזה של מצוות שכליות, הוא אפילו עוקץ בדרך את מי שישתמש בו. כן? קצת מרבותינו האחרונים שחלו חולי המדברים, מי זה ישתמש בביטוי הזה? מצוות שכליות? רבנו סעדיה גאון. כן? זה מקצת מרבותינו האחרונים. מה הוא אומר עליו? שהוא חלה בחולי המדברים. מה זה חולי המדברים? מה זה המדברים? הקט הזאת של המותקללמין, נכון? שרבנו סעדיה גאון אימץ חלק, לא את הכל, אבל חלק מן הדעות שלהם. והמדברים, לנו המותקללמין, הם אלה שחידשו את המונח הזה של מצוות שכליות לעומת מצוות שמעיות. שמעיות הכוונה שבאות מכוח המשמעת. כן, שאני עושה בגלל האוטוריטה. יש אוטוריטה שאומרת, מה? כן, בדיוק. משמעת זה אפשר דיסציפלינה. אפשר להגיד משון לשמוע, כן? אני מקבל את הסמכות ולכן אני עושה. אז זה מה שנקרא מצוות השכליות. אז אומר הרמב״ם, המינוח הזה לא לקוח, הוא לא מינוח מספק, אבל אפשר להשתמש בו. ואין ספק שהנפש אשר תחשוף לדבר מהם ותשתוקק אליו, שהיא חסרה, ושהנפש החשובה לא תתאווה לאחד מאלו הרעות כלל, ולא תצטער בהימנעה מהם. כלומר, אם אדם יש לו תאווה של רציחה, והוא מתגבר ולא רוצח, ברור, אומר הרמב״ם, שהאדם הזה יש לו בעיה. יש לו בעיה במובן הזה שהנפש שלו מקולקלת. כל הכבוד שהוא מתגבר. אבל בסופו של דבר זאת פחיתות. לעומת זה, מי שיש לו תאווה לחזיר, אין שום בעיה. זה בסדר גמור. לא נאמר בתורה שלא להתאבות לחזיר, או שלא לאהוב את הריח של המאכלים שבאים מן המטבח בזמן נעילה. כל זה בסדר. איך נקרא לתאוות האלה? אפשר לקרוא להם חשקים. יש לאדם חשק. יש הבדל בין החשק לבין הרצון. החשק אומר לי, דבר זה מושך אותי. הרצון אומר, נכון, הוא מושך אותי ולא אעשה אותו. משהו אחר. ברור. אז, אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים, שהכובש את יצרו מהם, הוא יותר חשוב וגמולו יותר גדול, הם התורות השמעיות, וזה אמת שאלמלא התורה לא היו רעות כלל. ומפני זה אמרו שצריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותה, ולא יהיה לו מונע מהם רק התורה. עד כאן להיום. שלום.